אולי קצת לעסוק בסוגיית התענית באופן עקרוני. זאת אומרת, ביום הזה חכמים כידוע קבעו תענית על חמישה דברים, שהם חמישה דברים רעים. ויש, לא הייתי אומר מנהג, אבל מקובל בישראל שעושים תענית, עושים יום מיוחד על דברים קשים. והשאלה באמת מדוע. אז אפשר לענות את התשובות המקובלות, שכשיש כשאדם מתענה אז הוא יותר מתרכז, יותר מתמקד ביום, במשמעות שלו, בתוכן שלו וכו'. אבל ישנה סוגיה במסכת שבת שקשורה למגילת תענית, שהיא בעצם מגילה עתיקה שמופיעה בחלק מהגמרות בסופם, בסוף מסכת תענית, מופיע כמגומני בהוצאה של שטיינזלץ. אז יש שם את מגילת תענית, שהיא בעצם רשימה של ימים שהיו בהם צרות לישראל, וישראל נושאו מהצרות ועשו מהם ימים טובים מאותם ימים. עד כדי כך שחלק מהימים גם לא כתובים שם, אבל מי שיראה, אז כמעט לא היה יום בישראל שלא הייתה בו איזה צרה. אז כאן הגמרא אומרת עיקרון, וברשותכם הייתי רוצה ללמוד את העיקרון הזה היום. אין היה שבת א', עמוד 38. זה גמרא מסכת שבת דף י' ג'. אנחנו נלמד את פסקה סמך ג' וסמך ד' אם מספיק, בעמוד 38 ו-39. אומרת הגמרא כך: תנו רבנן, מי כתב מגילת תענית? עונה הגמרא: אמרו חנניה וסיעתו, שהיו מחבבים את הצרות. הביטוי הזה הוא ביטוי נוראי. חנניה וסיעתו כתבו את מגילת תענית שהם היו מחבבים את הצרות? וכן אנחנו מכירים אדם נורמלי שמחבב צרות? חס ושלום, אנחנו אומרים כל בוקר: אל תביני לידי ניסיון ולא לידי ביזיון. יכול להיות שהניסיון יהפך לביזיון. אז איך יכול להיות שהגמרא אומרת שחננה וסיעתו היו מחבבים את הצרות? אמר רבן שמעון בן גמליאל: אף אנו מחבבים את הצרות. כלומר, זה לא איזה מצב יוצא דופן שחננה וסיעתו מחבבים את הצרות, אלא הייתי אומר זה המצב הנורמלי שמחבבים את הצרות. אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב, אם אנחנו נתחיל לכתוב את כל הצרות התוקפות אותנו, אין אנו מספיקים? טוב, לכאורה נראה מוזר. עונה הגמרא דבר אחר לגבי ההקשר הזה של רבן שמעון בן גמליאל וחנן וסיעתו שהם מחבבים את הצרות, ולמה אנחנו לא מספיקים לפי רבן שמעון בן גמליאל לכתוב את הצרות. דבר אחר, אין שוטה נפגע. דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמל. טוב, אז אנחנו רוצים להבין באופן עקרוני מהו אותו חיבוב צרות, ומה זאת אומרת אין שוטה נפגע ואין בשר המת מרגיש באזמל. אז יש כאן שלוש פסקאות בעניה, סמך ב', סמך ג', סמך ד'. אנחנו נתמקד, הייתי אומר, בעיקר בסמך ד', אבל נתחיל בסמך ג'. מה זאת אומרת אף אנו מחבבים את הצרות, אבל מה נעשה שאם באנו לכתוב אין אנו מספיקים? אומר הרב: כשהייתה האומה במצבה הטבעי בארצה ובכוח ממלכתה, שאף על פי שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, מכל מקום הייתה הצרה הכללית אפשרית להיכתב בספר, גם הייתה אפשרות לבוא התכונתה ועומקה. אבל אחר החורבן, בתקופתו של רבן שמעון בן גמליאל, שהאומה כולה טובעת בים של צרות, הלא כפי גודל חללם של החיים כן גדלו הצרות. כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות ההולכות ונמשכות בכל אישי האומה, מסיבת חורבן האומה כולה ושפלותה נדודה וטלטולה? אם כן, יש אפשרות לעץ סופר לכתוב? הלא חללם של החיים רחב הוא מאוד, מה שקצר כל ספר מסתרע עליו בשלמותו, והוא כולו מלא צרותיהם של ישראל: שפלות ובוז, עוני וחולי ומדווה, קלקולי סדרים בחיי הכלל והפרט, בחיי הציבור והמשפחה, וכולם הם נובעים רק מעומק צרת הגלות בכלל. אם הגענו לפה נסיים את הפסקה לפחות בקריאה. אם כן, אם נבוא עכשיו לכתוב צרות פרטיות, הלא נראה הדבר כאילו הצרות הכלליות התמידיות שנושכות כערס נחש מדי יום ביומו את בית ישראל, את אלה שכחנו, כי רק מקרים בודדים נרשום עלי ספר. על כן לנו אי אפשר עוד לכתוב מגילות הענית מעניינים פרטיים שיקרו בזמנים רשומים, כי כל רגעי חיינו הם הפרקים פרקים מלאים רשומים רבים ועצומים של מגילות העניות, ואם באנו לכתוב אין לנו מספיקים. טוב, הייתי אומר זאת הדעה הראשונה, תכף נראה את הדעה השנייה שהיא דעה הרבה יותר חמורה והרבה יותר קיצונית. אבל לפי הדעה הזאת, כשהייתה האומה במצבה הטבעי בארצה ובכוח ממלכתה, יש שני מצבים בעם ישראל, כמו שיש מצבים לכל אדם בחייו. יש מצב שהוא מצב נורמלי, יש מצב שהוא מצב יציאה מהסדר, מצב לא נורמלי. כשעם ישראל חי במצב נורמלי, במצב נורמלי זה אומר ששני מרכזי ההופעה האלוהית בתוכו חיים וקיימים. ההופעה הראשונה היא המקדש, ההופעה השנייה היא המלכות, שניהם כמובן בירושלים. אז כשהייתה האומה במצבה הטבעי בארצה ובכוח ממלכתה, כלומר כשיש הופעת חיים שלמה, בריאה, סדירה, נורמטיבית, שאף על פי שגם כשהיינו בארצנו שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, נכון, גם במצבים האלה שהיינו בארצנו, בממלכתנו, אפילו במקדשנו, היו מצבים קשים. רוב ימי בית שני ובית ראשון המצב לא היה, בואו לא נשכח את זה, בעיקר בית שני. אז שאף על פי שרבים קמו עליה וצריה הציקו לה מאוד, מכל מקום הייתה הצרה הכללית אפשרית להיכתב בספר. זאת אומרת, אני מתקדם רגע טיפה להמשך, רק אדם בריא יכול להרגיש מחלה. אדם חולה לא יכול להרגיש מחלה, כי הוא תובע בתוך ים של מחלות. כלומר, אני הולך רגע ללשון המהר"ל. המהר"ל קורא לצרות או לאיסורים או לקשיים יציאה מן הסדר. רק אדם שחי בסדר נורמלי יכול לחוש, להרגיש ולהבין את המשמעות של יציאה מהסדר. אבל אדם שכל המציאות, כל מציאות החיים שלו היא יציאה מחוץ לסדר, אז חס ושלום היציאה מחוץ לסדר נהפכה להיות, היציאה הזאת היא נהפכה להיות הסדר שלו. אז הוא בכלל לא יכול לחוש את היציאות הקטנות שמחוץ לסדר, כי הוא כולו בתוך היציאה מחוץ לסדר. הוא יצא מהסדר הנורמלי שלו. לכן כשעם ישראל חי חיים נורמליים ובריאים, אז הייתה הצהרה הכללית אפשרית להיכתב בספר. כי ברוך השם יש מקדש, יש מלכות, יש עם, יש ארץ, יש מדינה, מנהלים מערכת לאומית נורמלית, וכשיש מצב של יציאה מהמצב הזה, אז אתה יכול לזהות את זה בכלל. אתה יכול להרגיש את זה. אתה יכול להבין את המשמעות של זה. וכו'. אז הייתה הצהרה הכללית אפשרית להיכתב בספר. גם הייתה אפשרות לבוא התכונתה ועומקה. כי כשהמצב הנורמלי קיים, ויש יציאה מהמצב הנורמלי, אז אדם יכול להבין מה המשמעות של המצב הלא נורמלי. אז אתה יכול להגיע אל עומק החורבן, אל עומק הקלקול, אל עומק הקושי. כן, זה כמו שהמהר"ל אומר בהרבה מקומות, אין הדבר ניכר אלא מהופכו. זאת אומרת, אם אדם רוצה להרגיש בריאות, ילך לבית חולים, חס ושלום. אם אדם רוצה להרגיש חיים, להבין משמעות של חיים, ילך לבית הקברות. זאת אומרת, אנחנו חיים באיזה עולם של הפכים, שהרבה פעמים אנחנו רוצים להרגיש איזה נקודה לבנה, אז אנחנו צריכים לפרוס איזשהו מסך שחור כדי לזהות את הערך של הנקודה הלבנה. אבל אם יהיה אור כמו היום ונדליק איזה פנס ונראה נקודה לבנה על הקיר שמצטרפת להרבה נקודות, אנחנו לא נוכל להחוש אותה ולהרגיש אותה. כנ"ל פה, כשעם ישראל חי חיים נורמליים, פרוס מסך לבן במציאות, יש נקודה שחורה, אפשר לזהות אותה, אפשר לברר אותה. ולכן אנחנו מתחילים להבין שלחבב את הצרות זה לא במובן של לחבב את הצרות, אלא כשיש מצב נורמלי אפשר להבין את היציאה מהמצב הנורמלי הזה, ואז להתגעגע ולהתרשם מהמצב הנורמלי שחסר לנו. אבל כשהמצב הוא לא נורמלי ואתה לא יכול לזהות את המצב הלא נורמלי הזה כשהוא לא נורמלי, אז חסרה יכולת, אם אפשר לומר, לזהות בכלל את המציאות המוגבלת, המדורדרת, החסרה. ולכן כשעם ישראל חי חיים נורמליים, כשהאומה במצבה הטבעי, אז הייתה הצהרה הכללית אפשרית להיכתב בספר. כלומר, בזמן חננה וסיעתו, שחיו בזמן שהמקדש קיים, אז אפשר לזהות מה קורה כשיש צרות לעם ישראל. כי הצהרה הזו, כי הצהרות האלה יכולות להיות מובנות ביחס למצב הנורמלי. הן גם לא נבלעות בתוך הצהרה הכללית, שהיא הצהרה שמשפיעה על הכל. לכן מכל מקום הייתה הצהרה כללית אפשרית לכתב בספר, גם הייתה אפשרות לבוא התכונתה ועומקה. אבל אחר החורבן, שהאומה כולה טובעת בים של צרות. ואז המצב של היציאה מהסדר הוא נפח להיות חז ושלום הסדר שלנו. הלו כפי גודל חללם של החיים, כן גדלו הצרות. כלומר כגודל החלל, חלל מלשון חוסר, יש חלליות במציאות, יש חול, אי הופעת קודש במציאות, יש התחלה, אי המשכיות של המציאות. אז כגודל הופעת החלל, החולין, ההתחלה שבמציאות, כך בעצם עומק הצרות, חלל קטן, צרות קטנות, חלל גדול, צרות ענקיות. אז כפי גודל חללם של החיים, כן גדלו הצרות. כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות? שימו לב, הרב כאן אומר נקודה מאוד יסודית. כל מה, כל צרה שעומדת ביחס לחורבן וגלות ישראל, לחורבן המקדש וחורבן המלכות, זו צרה פרטית. גם אם היא תהיה צרה ענקית, זו צרה קטנה. כן, זה מזכיר אולי קצת את ה, את, לצערנו הרב, את המציאות היום, שאנחנו ברוך השם, שרובנו, רוב היושבים פה, או חלק מהיושבים פה, גדלו ברוך השם למציאות פשוטה שנקראת עם ישראל בארץ ישראל, מדינה, שלטון, צבא, התנהלות עצמאית. גדלנו לתוך זה, נבראנו לתוך זה, אנחנו, זה פשוט לנו, זה ברור לנו. ואז לכאורה יש איזה, כל איזה קלקול קטן במציאות, הוא מתנקז לנו כאיזה נקודה שחורה שאי אפשר להתמודד איתה. אנחנו לא בעד כל הקלקולים ובעד כל הבעיות, אבל כשאנחנו במצב נורמלי אפשר להבין מה קורה כשיש מצב לא נורמלי. זאת אומרת, כיישוב ארץ ישראל למשל זה דבר נורמלי, אז אפשר להבין את המשמעות ולחוש את עומק הכאב של גירוש מארץ ישראל חס ושלום. אבל כשעם ישראל בגלות הוא מגורש 2,000 שנה, הוא יכול בכלל לחוש את עומק הצרה של עוד איזה צרה פרטית שטבועה בתוך ים הצרות הגדולות האלה, שכל הצרות האלה בעצם טבועות בתוך הצרה הגדולה ביותר שהיא צרת החורבן. לכן כל הצרות, אומר רבן שמעון בן גמליאל, אף אנו מחבבים את הצרות, אבל אין אנו מספיקים לכתוב. מה זאת אומרת? כשיש צרה, כשיש אפשרות, בואו נגיד את זה יותר מדויק, כשיש צרה, זה אומר שקודם כל אני מזהה בכלל שהיא צרה. עצם זה שאדם יכול לזהות צרה, זה מראה על מדרגה. כי כשאדם טבוע בים של צרות, הוא בכלל לא מזהה את צרתו. אבל כשאדם חי חיים נורמליים ויש מצב יציאה מהנורמליות הזאת, אז הוא יכול לזהות את הצרה. עצם זיהוי הצרה, זה עצמו מגלה על מדרגת הבריאות של החולה. עצם זיהוי המחלה, זה מגלה על מדרגת הבריאות של החולה. זה הראיה שהוא מרגיש את המחלה, שהוא מבין שהוא כרגע במצב לא נורמלי. אז כשאנחנו במצב בריא, אז כל איזה פרט קטן הוא נראה לנו איזה קלקול גדול, ויש בזה צד של בריאות. אבל מצד שני, מה הן הצרות הפרטיות ביחס לחורבן, ביחס לגלות? לכן, אבל אחר החורבן שהאומה כולה טובעת בים של צרות, הלא כפי גודלה, הלא כפי גודל חללם של החיים, כן גדלו הצרות. כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות ההולכות ונמשכות בכל אישי האומה, מסיבת חורבן האומה כולה ושפלותה, נדודה וטלטולה. כן, אומר רבן שמעון בן גמליאל, עצם הצרה, אני מסכים איתכם חנניה וסיעתו, עצם הצרה זה דבר חיובי, לא מצד הצרה, אלא עצם זה שיש אפשרות לזהות צרה בשכל, ברגש, בחושים, זה עצמו דבר גדול, כי זה מראה שאנחנו חיים במצב נורמלי. הראיה שאפשר לזהות את המצב הלא נורמלי, כי אם אנו במצב לא נורמלי אז אי אפשר לזהות את המצב הלא נורמלי, כי כל המציאות שלנו במצב לא נורמלי. אז קודם כל גם אנחנו מחבבים את הצרות, דבר ראשון, לא את הצרות עצמם, אלא את היכולת לזהות את הצרה שמגלה על מדרגת הבריאות הנורמלית שהיא המדרגה האמיתית שלנו. אבל מה נעשה שיש צרה אחת שהיא הצרה הכי צרתית, הכי כוללת של כל הצרות כולן, שהיא החורבן, שהיא הגלות, שהיא היציאה מהסדר הנורמלי של עם ישראל, חורבן המקדש, חורבן ארץ ישראל, חורבן המלכות, גלות. ולכן כל הצרות האחרות שיהיו במהלך הגלות הן צרות פרטיות, גם אם הן יהיו צרות מאוד גדולות. אני לא רוצה להגיד משפט נוראי, כן, אבל הוא נכון, משפט נוראי משנה להגיד. השואה עם כל חומרתה ונוראיותה, ואין לנו בכלל מילים להגיד אותה, באופן יחסי היא צרה פרטית לחורבן המקדש ולחורבן ירושלים. צד האמת, צד האמת. לכן, כי מה אפשר לדבר ולתאר מריבוי הצרות הפרטיות הלכות ונמשכות בכל אישי האומה וכו'. אם כן, יש אפשרות לעת סופר לכתוב? מה שייך לכתוב צרות קטנות? כשיש צרה כזאת גדולה, שכל הצרות הקטנות בלועות בתוך הצרה הגדולה. הלוא חללם של החיים, חוסר החיים, חידלון החיים. הלוא חללם של החיים רחב ומאוד. מה שקצר כל ספר מסתרע עליו ושלמותו. והוא כולו מלא צרותיהם של ישראל. אז מה זה הייתי אומר סעיפי צרות ביחס למקוריות הצרות? והוא כולו מלא צרותיהם של ישראל, שפלות ובוז, עוני וחולי ומתווה, קלקולי סדרים בחיי הכלל והפרט וחיי הציבור והמשפחה. וכולם הם נובעים מצרה אחת כללית. רק מעומק צרת הגלות בכלל. כן, אנחנו בי"ז בתמוז, ביום הייתי אומר שבו החלו הצרות. ביום הזה, אם ניקח את אחת הצרות, אם אנחנו מדברים עכשיו על חורבן ירושלים וחורבן הגלות, ביום הזה הובקעה העיר. נכון שהתחיל המצור על העיר שלוש שנים לפני כן, אבל ברגע שהובקעה העיר, שם בעצם זהו, הם נכנסים כבר לירושלים. ואז הגיעה השריפה. דרך אגב, אסור לשכוח את הגמרא במסכת תענית, שהגמרא אומרת, דעה אחת בגמרא לפחות אומרת, שאם אני הייתי באותו הדור, אז הייתי קובע את התענית של תשעה באב בעשירי באב וי' באב. למה? כי ידוע לפי פשט הפסוקים בנביאים, יש סתירה בין הפסוקים, מסקנת הגמרא, שבתשעה באב אחר הצהריים הציתו את המקדש, הציתה אוהב את המקדש, ורובו של היכל, אומרת הגמרא, רובו של מקדש נשרף בעשירי באב. אז אומר אחד החכמים שם בגמרא, אם אני הייתי באותו דור, הייתי מתקן את התענית על חורבן ירושלים לא בתשעה באב, בעשירי באב, כי עיקר השריפה הייתה בעשירי, ולכן יש גם עוד כמה מנהגים בעשירי באב. שאת הגמרא, אז אם ככה, אז למה תקנו באמת את התענית בתשעה באב? אומרת הגמרא ביטוי, והביטוי הזה יש לו גם קצת חיובי. אומרת הגמרא, התחלת תפורנות עדיפה. ביטוי מזעזע. זאת אומרת, אנחנו רגילים לזהות את הכל במבחן התוצאה, ולכן עד שאנחנו לא רואים חס ושלום את האפר של בית המקדש שרוף, הכל שרוף, הכל חרב, אנחנו לא חושבים שיש פה חורבן. אומרת הגמרא, לא, התחלת דפורנות העדיפה. עצם זה שהובקעה העיר, ואם אפשר לומר אפילו יותר מזה, עצם זה שהוקם, שהחל המצור על ירושלים בעשירי בטבת. ואם נלך רגע אולי ליסוד האבלות של שוזן בתמוז, הרי חמישה דברים קרו לאבותינו. הדבר הראשון שקרה, שהוא הראשון גם מבחינה היסטורית, הראשון שקרה לכאורה, נשברו הלוחות. זאת אומרת, ביום הזה בעצם 40 יום סך הכל אחרי מעמד הר סיני, אנחנו בספר שמות בפרשת כי תישא, פה התחילה הפורענות, פה יסוד הפורענות. אז הובקעה העיר, אולי זה אחרי החלת המצור שקדם לבקיעת העיר שלוש שנים, אבל נשברו הלוחות, פה התחילה הפורענות הראשונה. אנחנו עושה הכל 40 יום אחרי מעמד הר סיני, בערך חודשיים וחצי סך הכל אחרי יציאת מצרים, לא רחוק. ביום הזה נשברו הלוחות. אומרת הגמרא, התחלת דפורנות העדיפה. למה? כי הכל מתחיל מההתחלה. הכל מתחיל, פתח קטן יפתח סכר גדול. הכל מתחיל מהיסוד. ולכן כמו שהתחלת דפורנות העדיפה, צריך גם לקחת לצד החיובי, התחלת דגאולה העדיפה. הביטוי הזה התחלת דגאולה מופיע בגמרא בכמה מקומות, אבל אם אפשר להוסיף את המילה עדיפה, התחלת דגאולה עדיפה, כי ברגע שיש התחלה של תהליך חיובי, התהליך החיובי הזה יימשך. ברגע שיש, חס ושלום להבדיל, התחלה של תהליך שלילי, התהליך השלילי הזה יימשך. ולכן התחלת דפורנות העדיפה, יום עשירי באב, שבו קרה עיקר השריפה. בו קרתה עיקר השריפה. נקמעה אני דווקא לתשעה באב, לתשיעי באב, כי בו התחילה השריפה, כי התחלת דפורנות עדיפה. במובן הזה אפשר לומר, הובקעה העיר, התחלת דפורנות העדיפה. במובן של עשירי בטבת, החל המצור על ירושלים, התחלת דפורנות העדיפה. ביסוד של חטא העגל, שבעקבותיו נשברו הלוחות, שזה יסוד היום הזה, זאת הפורנות הראשונה, נשברו בו הלוחות ביום הזה, בי"ז בתמוז, היום אנחנו י"ח, התענית נדחתה, אבל באופן עקרוני. ביום הזה התחלת דפורנות העדיפה. אז מקור כל הצרות, מקור כל הפורנות, ההתחלת של כל הפורנות, ההתחלת לא רק במובן הטכני של לוח זמנים, אלא התחלת במובן העקרוני. התחלת במובן העקרוני, זה פה. ולכן אומר הרב, כל הצרות כולם נובעים רק מעומק צרת הגלות בכלל. אז מה אנחנו נכתוב? איזה צרות פרטיות נכתוב? אם כן, אם נבוא עכשיו לכתוב צרות פרטיות, הלא נראה הדבר כאילו הצרות הכלליות, התמידיות, כלומר צרת החורבן, צרת הגלות, 2000 שנה, שהן נושכות כערס נחש מדי יום ביומו את בית ישראל, והל, והצרה הזאת היא מקור כל הצרות הפרטיות, את אלה שכחנו, חס ושלום. אז אין לנו מספיקים, הכוונה, אין לנו מספיקים להבין את עומק הצרות הפרטיות, אם אנחנו שוכחים את הצרה הכללית שמנה הכל התחיל. ואנחנו, רבן שמעון בן גמליאל אומר, בתקופה שאנחנו בחורבן, אנחנו בכלל לא יכולים לזהות כבר את הצרות הפרטיות האלה, כי הן בלועות, שאובות בעומק הצרה הכללית. כי רק מקרים בודדים נרשום על הספר. אם כן, על כן לנו אי אפשר עוד לכתוב מגילות הענית, מעניינים פרטיים שיקרו בזמנים רשומים, כי כל העניינים הפרטיים האלה הם בעצם תוצאות של הסיבה, שהיא סיבת הסיבות, כי כל רגעי חיינו הם הפרקים פרקים, צדדים צדדים, ממדים ממדים, חלקים חלקים, מלאים, מלאים רישומים רבים ועצומים של מגילות תעניות. ואם באנו לכתוב, אין לנו מספיקים. טוב, עד לכאן העיקרון. אם כן, מה זה לחבב את הצרות? לא לחבב את הצרה עצמה, אלא לחבב את ההכרה, את ההרגשה שאנחנו יכולים לזהות את הצרות. וכדי לזהות צרות אנחנו צריכים במצב נורמלי, ובגלות אנחנו במצב לא נורמלי. ולכן א', אי אפשר לזהות את הצרות הפרטיות מעומק הצרה הכללית, ב', מהן הצרות הפרטיות ביחס לעומק הצרה הכללית שכל הצרות הפרטיות נשאבות ממנה? כלום. ממשיכה הגמרא ואומרת דבר נוראי, דבר אחר, אין שוטה נפגע, דבר אחר, אין בשר המת מרגיש באזמה. מה ההבדל בין שוטה לבשר המת? מה זאת אומרת אין שוטה נפגע? מה זאת אומרת אין בשר המת מרגיש באזמל? ומה היתרון של כל אחד מהצדדים, ומה ההשלמה בין שני הצדדים האלה? אומר הרב, כל כך רלוונטי, הצרות הבאות על האומה. יש שני סוגי צרות, כמו שאמרנו מקודם, שיש שני סוגי צרות מסוג אחד, יש עכשיו עוד שני סוגי צרות מצד אחר. הצרות הבאות על האומה, יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד. נקרא עוד כמה שורות. כי יש לפעמים שאיזו ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך, ומכל מקום תתרגש האומה הנפגעת מאוד, מפני שבתור אומה שלמה היא מסתכלת אל מצב העתיד, העתיד שלה, ורואה שלדי ההתגברות הקלה יוכל לבוא לנו מפסיד גדול לחוסנה הלאומי לימים הבאים. זה סוג אחד של צרות. סוג שני, ויש מהן צרות שהן מצרות צעדי האומה לשעתה. אני רוצה אולי לעשות איזה סוגריים של 5 דקות כדי להבין את זה קצת יותר טוב. הגמרא במסכת ברכות מביאה לכאורה מחלוקת מוזרה ביותר בין חזקיהו המלך לישעיהו הנביא בתקופת בית שני. והגמרא אומרת, מספרת שיש שם ויכוח בין חזקיהו לישעיהו מי ילך למי. חזקיהו אמר, והיו לו את הראיות שלו ממקרים קודמים, שישעיהו הנביא צריך לבוא אליו לחזקיהו המלך. וישעיהו אמר הפוך, אני הנביא, חזקיהו המלך, גם לישעיהו גם היו ראיות ממקרים קודמים, חזקיהו המלך צריך לבוא אליי. אומרת הגמרא, וכך אף אחד לא הלך לשני. חזקיהו אמר ישעיהו יבוא אצלי, ישעיהו אמר חזקיהו יבוא אצלי. אומרת הגמרא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה פשרה. הטיל מחלה על חזקיהו, עשה את חזקיהו חולה, ואמר לישעיהו, לך בקר את החולה. טוב, מסביר שם הרב בעינייה, אין היה ברכות א' עמוד 50 ומשהו, 54 אולי. מסביר שם הרב, מה בעצם היה הוויכוח בין חזקיהו לישעיהו? וכי יש כאן ויכוח של כבוד? אומר הרב, יסוד גדול מאוד. ישנם שני מרכזים בעם ישראל. מרכז אחד, המרכז הרוחני, שמרכזו המקדש והנבואה. מרכז שני, המרכז הממלכתי, שעיקרו מלכות, דוד מלך ישראל חי וקיים. שני המרכזים האלה, כל אחד מהם מטפל בתחום אחר. הנבואה עוסקת יותר בעתיד, עוסקת יותר באידיאלים, עוסקת יותר בערכים המוחלטים. הנביא מתאר לעם ישראל מה עם ישראל צריך להיות, אף על פי שבמציאות ההווית עם ישראל עדיין לא שם, אבל לשם צריך להגיע, ולשם בסוף נגיע בעזרת השם. אם כן, הנביא עניינו לספר לנו מי אנחנו במהות, ולהדריך אותנו מהמציאות להגיע בעתיד אל המהות הזאת, לממש את המהות הזאת בפועל. זה התפקיד של הנביא. המלך, התפקיד שלו לטפל בהווה. המלך מטפל בעניינים מעשיים הוביים. למשל הרמב״ם שכתב הלכות מלכים, קרא להלכות אלה לא לחינם, הלכות מלכים ומלחמותיהם. מלך זה מצב מלחמה. מצב מלחמה לאו דווקא כלפי אויב, אלא כל העניינים שצריכים טיפול בהווה. לא צריך לפתוח את הכותרות של העיתונים כדי להבין שיש לעם ישראל איקס עניינים שצריכים טיפול. אם כן, הנבואה מתעסקת יותר בערכים המוחלטים, באידיאלים המוחלטים שיופיעו בהגשמתם בפועל בסוף המציאות בעתיד, והמלכות מתעסקת יותר בטיפול לעניינים בהווה כדי שעם ישראל יוכל לתפקד במציאות העכשווית. אומר חזקיהו, אני יודע, כך מסביר רב בניה, אני יודע שהערכים של הנבואה הם הערכים שמכוחם אנחנו חיים. זה ברור. ולכן למשל הגמרא מספרת על חזקיהו שכשהוא היה הולך, או כשהנביא היה בא אליו, אז הוא היה קם לפניו והיה אומר לו, רבי ומורי, רבי ומורי. כלומר, יודע שהמלכות העוסקת בטיפול במציאות ההווית מקבלת את כוחה, יונקת את כוחה מהאידיאלים המוחלטים שיופיעו בעתיד. זה פשוט, זה ברור לחזקיהו. אבל חזקיהו פחד, אמר כך, אם אני הולך לישעיהו, אם אני המלכות הולכת אל הנבואה, אם אני ההווה הולך אל העתיד, ומחרתי תמונה בעיתון שהמלך הלך אל הנביא, וההמון רואה את התמונה הזאת בעיתון, מה ההמון יכול לחשוב? מה המסקנה שהוא יגיע אליה? המסקנה שהוא יגיע אליה שהעיקר זה העתיד, שהעיקר זה הערכים המוחלטים. ומה עם ההווה? ההווה לא חשוב, ההווה לא רלוונטי, כל המגמה זה הערכים המוחלטים שיופיעו בעתיד. הציבור הרבה פעמים, הציבור נקרא לו הרחוב, נקרא לו חס ושלום, כן, כולנו הרחוב, מזדהים מאוד עם מצב כפי שאנחנו קולטים אותו בעיניים חיצוניות. ברגע חשש חזקיהו, ברגע שאני המלכות, ההווה, הולכת אל הנבואה, אל העתיד, עם ישראל יכול לזלזל בעתיד, יכול לזלזל בהווה, ויגיד, לא משנה מהי המציאות ההווית, בסוף יהיה בסדר, השם הוא המלך, השם מלך, השם מלך, השם לא יכול לעולם ועד. זהו, רגע, ומה עם ההווה? לא משנה, בסוף יבנה המקדש, בסוף תופיע הגאולה שלמה. ומה אתה עושה עם ההווה? מה זה משנה? בסוף הרי העתיד יגיע בשלמותו. אנחנו מכירים את הסכנה הזאת. וישעיהו חשש, הוא ידע, והעריך מאוד, שהערכים המוחלטים הם שייכים לעולם הנבואה, לעולם העתיד. זה ברור. אבל הוא ידע שאי אפשר יהיה להגיע אל העתיד הזה בלי לטפל בהווה, בלי לטפל במציאות העכשווית, במציאות הממשית המסובכת. אין עתיד בלי הווה. אבל ישעיהו חשש שאם מחר תהיה תמונה בעיתון שהנביא הלך אל המלך, ואז רואים את הנביא בלשכה של ראש הממשלה, מה יגידו? מעגלים את הפינות, מוכרים את האידיאלים, מוותרים על האידיאלים בגלל קשיי המציאות ההווית המזדמנת העכשווית. הראיה, הנה הנביא הלך אל המלך. אם כן, מה יותר חשוב? ההווה. אם כן, מה יותר חשוב? הטיפול בבעיות במציאות העכשווית. אם כן, מה יכולים לשכוח? את הנבואות העתידיות, את הערכים המוחלטים. זה היה הוויכוח. הוויכוח בין חזקיהו לישעיהו לא היה ויכוח בין ראש ממשלה לרב הראשי, מי הולך למי. האם הרב הראשי הולך לראש הממשלה כי המלכות היא העיקר, או ראש הממשלה הולך אל הרב כי בית המדרש הוא העיקר? זה לא ויכוח קטנוני בין שני אנשים קטנים. דרך אגב, הוויכוח הזה גם לא הסתיים עד היום. היה ראש ממשלה אחד שהבטיח לפני הבחירות, אז שהוא נבחר, שאמר, אני מתחייב לכם שלרב אני לא הולך. דרך אגב, בסוף הוא הלך. צריך קואליציה, מה אפשר לעשות? כן? אבל הוא חשב לפחות שלרב הוא לא הולך. זינן עקרוני, מבחינתו לרב הוא לא הולך. וכי הערכים של התורה, הערכים המוחלטים, הם אלה שינהלו את המדינה? מה פתאום? מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה את חזקיהו חולה, ואמר לי, ישעיהו הולך בקר את החולה. כלומר, כנראה שהסכנה היותר גדולה היא לשכוח את ההווה בגלל שאנחנו שייכים לאיזה עולם עתידי, עולם אידיאלי. ולכן צריך שהנביא הולך אל המלך. אבל המלך חולה. המלך בהגדרה הוא חולה. ההווה בהגדרה הוא חסר, הוא חלקי. יש בו ממד של חיסרון. כי זה רק הווה. כי זה לא הערכים המוחלטים. לכן עשה הקדוש ברוך הוא את חזקיהו המלך חולה כדי לזהות לנו שהמלך חולה. דהיינו שהמלכות המטפלת בענייני ההווה באופייה, בתכונתה, בהגדרתה, יהיו בה חסרונות, ואין לנו לצפות שהמלכות כביכול לכתחילה תהיה שלמה. מצד שני, הנבואה הולכת אל המלכות כדי שהנבואה לא תזלזל במלכות ועם ישראל לא יזלזל בהווה. שהדרך אל העתיד עוברת דרך ההווה. הדרך אל הגשמת האידיאלים המוחלטים עוברת דרך טיפול בבעיות, אפילו הקטנות של ההווה. לא לזלזל בהווה. אז כאן הרב מדבר על זה, שיש שני סוגי צרות. יש צרות שעם ישראל חז ושלום סובל, שהן צרות שנוגעות לבעיות בהווה. בעיות בהווה זאת אומרת צרות שיגרמו עכשיו נזק. ויש צרות שאם הם לא יגרמו עכשיו נזק, הם יגרמו נזק בעתיד. הייתי אומר ככה, יש צרות שהן מבחינת מלכות, יש צרות שהן מבחינת נבואה. יש לצערנו הרב לא מעט צרות שבהווה אנחנו בכלל לא מזהים שהן צרות, אנחנו חושבים שהן יתרונות גדולים. לצערנו הרב בשנים האלה אנחנו עוברים כל מיני סוגים של צרות, ויש כל מיני אשליות שכביכול אנחנו הגענו אל המנוחה והנחלה, הנה שלום עולמי, ואנחנו לא מבינים שאנחנו פותחים פה סדק לצרות הרבה יותר גדולות. ולצערנו הרב, או לשמחתנו הרבה, זה יתפוצץ לנו מהר בפנים, שלא נהיה באשליה יותר מדי זמן עם כל ההשלכות המשמעותיות של זה. לכן אומר הרב, הצרות הבאות על האומה, יש מהן, יש שתי סוגי צרות. יש מהן שעיקר עניינן הוא הפחד על מצב העתיד, וכאן צריך עיניים מאוד פיקחות, מאוד עמוקות, כדי לזהות צרה שגם אם היא לא גורמת נזק בהווה, היא תפתח סדק לנזק גדול מאוד בעתיד. מבחינת, אם אפשר לומר, צרות נבואיות, צרות רוחניות כאלה. כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן. אני זוכר את עצמי, הייתי חייל בסדיר, במה שקוראים האינטיפאדה הראשונה. כשהאינטיפאדה הראשונה פרצה, אני הייתי חייל. ואותנו הקפיצו, אני חושב ממש לפריצת האינטיפאדה, הקפיצו אותנו לג'באליה באזור עזה, ששם פרצה אינטיפאדה. ובהתחלה, מה היה סך הכל באינטיפאדה? כמה נערים ציירו דגלי פלסטין, קראו לזה, על הקירות. ואז התחיל ויכוח, שאחר כך הוא כבר הסתיים, התחיל ויכוח בין הפיקוד בצבא, בין המפקדים בצבא, האם אנחנו כחיילים צריכים לבזבז את הזמן, להסתובב עם מברשות בצבע לבן, ולצבוע את הדגלים שצוירו על הקירות ועזה. לא שמעו מה, זה התפקיד של הצבא? מה, אנחנו נסתובב עם מברשות למחוק את הדגלים? אחר כך תתקדם. אחר כך זרזרו דגלים על עמודי חשמל, על קווי מתח. ועוד פעם אותו ויכוח. דרך אגב, בסוף הפקודה הייתה, לא מוחקים. לא מוחקים מהקירות ולא מורידים את הדגלים מהעמודים. חבל על הזמן, איזה שטויות. נו, מה התוצאה היום? שכל העולם מדבר שלערבים מגיעה מדינה בעזה. מאיפה זה התחיל? מזה שילדים סך הכל ציירו דגלים על הקירות. משם זה התחיל. אדם שהוא פיקח. אני זוכר שאנחנו כחיילים אמרנו למפקדים שלנו, חייבים לסיים את הרמת הראש הזאת עכשיו. טוב, בהתחלה כך היה, אחר כך הפקודה השתנתה. אז כי יש לפעמים שאיזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך. דרך אגב, אני חושב שאני לא מדבר עכשיו אפילו על רובד אמוני, מדבר אפילו על רובד של תחכום פוליטי. פוליטיקאי מתוחכם, בזה הוא נמדד, הוא צריך לזהות את הסדקים הקטנים שיכולים להביא לנזקים עצומים בהמשך. שיכול שההמשך הוא עוד עשרות שנים, אבל יש לו את החושיות הזאת לזהות את זה. אני זוכר כשהייתה ועידת השלום הראשונה, ונסע ראש הממשלה ואמר, אני לא אתקפל. עצם זה שהוא נסע ללחץ בינלאומי, הזמין אחת אחת כל הלחצים הבינלאומיים, שעד היום אנחנו אוכלים את זה. כי יש לפעמים שזה ממלכה תפגע את חברתה בדבר קטן, שמצד העניין ההווה אין לו איזה ערך. בכל מקום, אם יש פיקחות ועומק מבט לראות את הצרה העתידה שהיא יכולה לנבוע מהצרה ההווית הזאת, ומכל מקום תתרגש האומה נפגעת מאוד לפני שבתור אומה שלמה היא מתחילת למצב שלה, ורואה שעל ידי ההתגברות הקלה יוכל לבוא עניין מפסיד גדול, תראו איזה ביטוי, לחוסנה הלאומי לימים הבאים. זה פוגע בחוסן הלאומי, למרות שעכשיו אתה לא רואה, עוד 20 שנה זה יפגע. אז זה סוג צרה אחת, סוג אחד של צרות, צרות שמזהים, אנחנו יכולים לזהות את הצרה העתידית, גם אם בהווה אנחנו עדיין לא מזהים את הצרה. ויש מהן צרות שהן מציירות צעדי האומה לשעתה. יש צרות שהן צרות עוביות, שאתה רואה את הנזק עכשיו, מבין אותו, מרגיש אותו וכו'. עכשיו אנחנו מתקדמים ומתחברים לפסקה הקודמת ומשלימים את הסיפור עם שוטה נפגע ובשר המת שמרגיש באזמל, שבגלות אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. שימו לב. והנה, כשם שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, בהכרתו השכלית, בתודעה, בהבנה, בין בהרגשתו, ברגש הנפשי, בחושים, כי אם ביותו בריא ושלם וכל כוחותיו, בכל כוחותיו וחושיו, כמו שאמרנו מקודם, רק אדם בריא יכול להבין ולהרגיש מה זאת מחלה. והנה כשם שהאדם אינו יכול להרגיש יפה, בין בשכלו, זה ממד אחד, ממד שני, בין בהרגשתו, כי אם ביותו בריא ושלם בכל כוחה וחושיו, כן האומה אינה יכולה להרגיש, כשאנחנו במצב יוצא דופן, במצב של יציאה מהסדר, במצב של חורבן, במצב של גלות, אנחנו לא יכולים להבין ולא יכולים להרגיש לא את הצרות העוביות ולא את הצרות העתידיות, גם אם אנחנו עכשיו בעובי עדיין לא מזהים את הצרות. למה? כי כל, כמו שאמרנו בפסקה הקודמת, כי כל המציאות הכללית שלנו היא צרה אחת גדולה. אנחנו בכלל לא יכולים לזהות את עומק הצרה, לא העובית ובטח לא העתידית. כן, האומה אינה יכולה להרגיש לא ערך של פחד מצד איזה אסון כללי שנראה כנשקף למצב האומה בכללה לעתיד, וכן גם לא להרגיש, וכן לא להרגיש, המילה להרגיש שייכת למילה לא. כן, האומה אינה יכולה להרגיש לא ערך של פחד, וכן אינה יכולה להרגיש יפה המרירות שיש בראות המצב ההווה. לא מצד הרע הפרטי המגיע לכל פרט, כי אם להרגיש את הרע הלאומי הכללי, כי אם ביותה, מתי אנחנו נוכל להרגיש באמת את הצרות, כי אם ביותה בריאה בתכסיסיה הלאומיים בארצה, ממלכתה, מקדשה וכהניה, שופטיה ושריה. על כן בגלות, אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רישומה, בין אם היא צרה עובית, בין אם היא צרה עתידית, בין אם היא צרה שאנחנו צריכים להבין אותה בשכל, בין אם היא צרה שאנחנו צריכים להרגיש אותה ברגש. כל זה עבוד מאיתנו בגלות, וזה נקרא מחבבים את הצרות. ואין ראוי לכתוב על כן בגלות, שוב, על כן בגלות אי אפשר כלל שיורגש מצד האומה שום דבר צרה כללית בכל תוקף רישומה, ואין ראוי לכתוב דברים כלליים בשביל הכלל, כי מי שיוכל לציירם בכל עומקם ומהותם. אבל מי שמרגישם רק בתוצרה פרטית, לא לפרטים רבים, לא הגיע עד הרושם שצריך לעשות דבר של צרת האומה. אנחנו מתקדמים, והנה אנחנו באבוננו איבדנו זאת הרגשה לגמרי. ואף אם יאמר אדם בגלות שמצר בצרתן של ישראל, לא יוכל להתפאר בלבבו, כי הוא יורד עד עומקה של צרת הכלל, לא בהבנה ולא בהרגשה, לא הווית ולא עתיד. כי אנחנו בים של צרות, אנחנו טבועים בים של צרה שאי אפשר בכלל, אנחנו בתוך מציאות כללית של מחלה שחכמים קראו לה בנבואה ובגמרא, קראו לה בית כברות, שאדם אחד לא יכול להרגיש מה זה חיים. הגלות זה בית כברות אחד גדול, חזון העצמות היבשות. יצאנו מהגלות, יצאנו מבית הכברות, תחיית אמיתית. כי זאת ההרגשה היא אפשרית לנו, איבדנו את הדרכים שבהם ועל ידם אפשר להרגיש צרת הכלל. עכשיו מה זה השוטה? מה זה בשר המת מרגיש באזמל? מה התכונה של אדם שהוא שוטה? את מה הוא איבד השוטה? חזרו לי, מה? את השפיות, במה זה בא לידי ביטוי? במה זה בא לידי ביטוי? בשכל, בתודעה. הוא איבד את השכל. אם כן, שוטה זה אדם שאיבד את שכלו, זה אדם שאיבד את תודעתו, זה אדם שאיבד את הכוח המרכזי שלו כאדם. אנחנו בגלות הפכנו לשוטים מבחינת איבוד התודעה, איבוד החוכמה, איבוד ההבנה מה הם בכלל הצרות. אין שוטה נפגע. שוטה במובן של היום, אפשר לקרוא לזה קצת, לחבר את זה אלינו, חס ושלום, כן? שוטה זה אדם שסובל מפיגור, מפיגור שכלי. אנחנו בגלות, סליחה, עם מפגר שלא מסוגל לזהות בשכל קודם כל את עומק הצרה, כי כל המציאות הכללית שלנו היא בכלל צרה. אז אנחנו מחבבים את הצרות, לא מגלל הצרות, מחבבים את הצרות כדי לזהות את הצרה מבחינה שכלית. אבל כשאנחנו טבועים בחורבן וגלות בים של צרות, איך אפשר לזהות בתודעה בכלל את הצרה? אין אפשרות. בשר המת מרגיש באזמל. אדם נכנס לבית חולים, עובר ניתוח לא בהרדמה, הוא מרגיש את הכאב. אבל אדם חס ושלום מת, או להבדיל אדם בהרדמה כללית, עושים לו חתך בבשר, הנה אני מזדהה עם המילים שאני אומר, לא מרגיש, לא מרגיש כלום. הוא לא יכול להרגיש. בגלות איבדנו את ההשכלה, איבדנו את ההרגשה. אין שוטה נפגע ממד השכל, אין בשר המת מרגיש באזמל ממד הרגש. איבדנו בין כלפי הצרות בהווה, בין כלפי הצרות העתידיות. אני רוצה להגיד במשפט חיובי ביום הזה. זה שאנחנו היום במדינת ישראל כל כך ערניים וכל כך כואבים, ולפעמים אפילו מתוסכלים, ולפעמים אפילו מעוצבנים, על כל מיני קלקולים שיש בחברה הישראלית, בין אם זה בחברה, בין אם זה בהנהגה, בין אם זה בענייני רוח, בין אם זה בענייני חומר, בין בלכות ציבור, בין בלכות יחיד, לא משנה, זה שאנחנו כל כך ערניים וכואבים, זה סימן טוב. זה לחבב את הצרות. זה סימן שאנחנו בריאים. אדם בריא מרגיש כל חולי קטן. אז מפריע לו שמכונית לא עוצרת במעבר חצייה, כי יש שם איזה ילד שרוצה לעבור את הכביש. זה מצב נורמלי של אדם בריא. אבל מצב לא נורמלי שאדם חולה, כולם דורסים את כולם, בכלל לא שם לב שעבר שם איזה ילד ובכלל נדרס. או כל וכל משהו ממתין לעבור במעבר חצייה. זה מה שאומר רבן שמעון בן גמליאל. על כן, דברים של סיפורי צרות הכלל מצד הפחד לסכנת מצב הלאומי שיש בהם, אין אנו יכולים להעריכם כראוי, מפני שאין שוטה נפגע. אם ניקח מהלימוד שלנו היום רק את המשפט הבא, היה שווה. תראו את המשפט הבא, מה זה אין שוטה נפגע? הפיקח שמכיר ערך הסכנה כשהולך במקום סכנה שצפוי הוא לאסון, הוא נפגע, הוא מתמוגג, והצבב התרגשו. מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל. למה הוא לא ייבהל? כל הלימוד הזה בשביל המשפט הזה. מפני שאינו מכיר ערך החיים, הוא ממלא ולא ערך הסכנה. מי שלא מכיר את ערך החיים, אין לו סיכוי להכיר את ערך הסכנה. מי שלא מכיר את ערך הסכנה, זה מוכיח שהוא לא מכיר את ערך החיים. עם ישראל בגלות לא יכול להכיר את ערך הסכנות, לא יכול לכתוב מגילות העניות, לא יכול לכתוב את הצרות, כי הוא לא מכיר את ערך החיים, כי אין לו חיים. אז איך הכיר את ערך הסכנה? אין שוטה נפגע. אני חושב גם היום, אנחנו נכנסנו היום לשלושה שבועות לא קלים, שלושה שבועות מורכבים. כל אחד מאיתנו, יש אחד שמבין יותר, אחד שמבין פחות, אחד שמרגיש יותר, אחד שמרגיש פחות. כל אחד מאיתנו עובר את התהליך הזה בצורה שהוא עובר. אבל ככל שהאדם חי חיים יותר מלאים של תודעה ושל הרגשה, מה זאת ירושלים? מה זה מלכות? מה זה מקדש? מה זה גאולה? מה חסר לנו? אז במילה הימים האלה מבחינתו יהיו יותר משמעותיים, כי הוא יותר בריא, הוא יותר מכיר את ערך החיים, אז הוא יותר סובל, כי הוא יותר רואה את החסרונות שיש בחיים האלה. אני לא יכול להימנע מלספר את הסיפור המפורסם, שכש הוכרזה הקמת המדינה, אז הרב חרל"פ והרב ציודה נפגשו ואמרו זה לזה, אנחנו לא יכולים לשמוח שמחה שלמה ביום הזה. איפה ירושלים? איפה? הרי אז הסכמנו על תוכנית החלוקה, או לא הסכמנו, אנחנו הסכמנו, הערבים לא הסכימו, אבל הסכמנו שירושלים תהיה חצויה. איפה ירושלים שלנו? מי שמכיר את ערך החיים המלאים של הופעת מלכות ישראל בגאולה מלאה, יכול לכאוב ביום הכי שמח של תחייתנו אחרי 2000 שנות גלות, את החיסרון הגדול של המרכז של חיינו, שהוא ירושלים. תראה את הצד החיובי, מה אתה אומר? אתה לא יכול לשמוח, לא, לא, לא. מי שמכיר את ערך החיים, הוא מכיר את ערך הסכנות. בגלות איבדנו את הכרת ערך החיים. ממילא איבדנו את הכרת ערך הסכנות. זה אין שוטה נפגע. בית? היום אנחנו מצב טוב יחסית. זה שאנחנו היום מתרגשים מכל דבר קטן, זה סימן טוב, זה סימן שכל מוגלה קטנה, אנחנו מרגישים אותה, אנחנו רוצים שהיא תצא החוצה. דרך אגב, אני רוצה אולי לפרגן גם לאיזה מקצוע מסוים שנוהגים קצת לקנטר אותו הרבה פעמים, מקצוע העיתונאות. העיתונאים, שחלקם אמיתיים, כלומר חלקם רוצים בטובתם, בטובת החברה ולא רק בטובת עצמה, כשהם מפרסמים למשל כל מיני, קוראים לזה מסמכים או כתבות עומק או כל מיני דברים כאלה, מפרסמים כל מיני קלקולים שיש בחברה הישראלית, והקלקולים האלה זה בעצם איזושהי העלאה של מוגלה החוצה כדי לנקות את מה שיש מתחת. זה דבר גדול, זה דבר חשוב. אני לא תמים, אני יודע שיש כאן אינטרסים, זה בסדר. ככל שאדם יותר שייך לחיים מלאים, הוא יותר כואב בתודעה ובהרגשה, בשכל ובנפש, את ערך החיסרון. לכן אם אנחנו כואבים, זה מראה שאנחנו בריאים. אדם לא כואב, זה מראה שהוא לא חי. על כן, עוד פעם בואו נקרא את המשפט הזה. הפיקח שמכיר את ערך הסכנה, כשהולך במקום סכנה שצפוי לו אסון, הוא נפגע, הוא מתמוגד, והצבא מתרגש, הוא נכנס ללחץ. כי הוא שם לב, הוא מודע לסכנה. מה שאין כן השוטה, הוא לא ייבהל, מפני שאינו מכיר ערך החיים ולא ערך הסכנה. אומר הרב, כן אנחנו. אין מכירים את, בגלות, אין מכירים את הערך הלאומי. על כן, לא נוכל כלל להתרגש ממצב העתיד הצפוי להפסד חלילה. בדרך כלל השכל הוא זה שמאפשר לנו להבין את ההשלכות העתידיות. אמרנו שיש שני סוגי צרות. צרה עתידית, אף על פי שבהווה היא לא נראית, וצרה הווית. ההווה זה יותר עניין של הרגשה, הרגש יותר מרגיש את ההווה. לכן הרגש מתחלף, מצב רוח, לפי המצב עכשיו. השכל הוא יותר מבין, הוא חופר לסיבה, הוא יורד לעומק הסיבה, והוא מבין את המסקנה, הוא מבין את ההשלכה הרחוקה. שכל הוא יותר שייך לצרה העתידית. אין שוטה נפגע, זה שבגלות אנחנו לא יכולים לזהות. איבדנו את התודעה ולא יכולים לזהות בשכל שאמור לזהות את ההשלכות העתידיות של הצרות. הרגש, אין בשר המת מרגיש באזמל, זה יותר הצרות של ההווה. וכן דברים שהם צרות של ההווה. אנו איננו מסוגלים להרגיש כלל לתומק המרירות שיש בהם מצד צרת הכלל. כי איבדנו את הקשר האמיתי וחיות האמיתית של העממיות. על כן אין אנו מרגישים כשם שאין בשר המת מרגיש באזמל. אם כן, גם אם נצייר איזה צרה בספר, נצייר רק כפי הכרתנו, והכרתנו איננה עולה למעלה מערך של הפרט או המון פרטים, ואין אנו יכולים, אומר רבן שמעון בן גמליאל, לעשות שליחי ציבור לכתיבת הצרות. תראו איזה ביטוי המשפט הזה, משפט נפלא, שזאת היא הקדושה. כלומר, להיות שליח ציבור שמסוגל לכתוב את הצרות של ישראל, שליח ציבור כזה, שזה משפט מזעזע, כן? אבל יש בזה גם צד אדיר, שזאת היא הקדושה השרויה בכל אופן הדבר כללי שנכתב בעבור כלל ישראל. להיות אדם שמסוגל לכתוב צרות כאלה זה להיות אדם כללי, ואדם ששייך למציאות של חורבן של 2000 שנות גלות, אז הוא שייך, הוא טבוע בתביעת הכלל הזאת. אז איך הוא יכול לכתוב צרות? עוד פעם, ואין אנו יכולים לעשות שליחי ציבור לכתיבת הצרות, שזאת היא הקדושה השרויה בכל אופן לדבר כללי שנכתב על דבר כללי שנכתב בעבור כלל ישראל. כמגילת הענית שכותביה, חנניה וסיעתו, הרגישו את העניינים הכלליים כפי המידה השלמה הלאומית הכללית. מי שנמצא במצב גאולי, הוא יכול לכתוב צרות כלליות, כי הוא מזהה את הפער בין היתרון לחיסרון, בין האידיאל למציאות, בין השכליות, בין המובנות בשכל, בין המורגשות ברגש, בין העתידיות, בין ההוויות. לא משנה. על כן יש בסגולת דבריהם לעשות רושם כללי, מה שאין כן אנחנו, אנו, כשנכתוב בתור כותבים בעד הכלל את הצרות הכלליות, נורידן מערכן, א', על ידי מיעוט הכרתנו, כי אנחנו שותים, ב', וחוסר הרגשתנו, כי אנחנו בשרנו מת, בשר מתים. ולא תצא אותה התועלת הרצויה שיוצאת מהדברים הכלליים, שכתבו מנשי רוח השם בעוד רוח עמנו, היה כמו חי ניצב ועומד על עומדו הנכון. אפשר לומר אולי משפט אחד, לסיכום. אנחנו ברוך השם חזרנו לארצנו. מופיעה התחלת מלכותנו. חזרנו גם לירושלים. המלכות עוד צריכה השלמה, המקדש ברור שהוא צריך עוד להופיע. אנחנו היום יותר מסוגלים לא לחבב את הצרות, לחבב את המשמעות שאנחנו מזהים את הצרות, בין בהרגשתנו, בין בשכלנו, בין האוביות, בין העתידיות. לכן ברוך השם אנחנו כבר מתקדמים בתהליך גאולה, אבל עדיין המרכז חסר, עדיין המלכות השלמה עוד לא הופיע, וכמובן המרכז ומרכז המרכזים המקדש עוד לא הופיע. אז ביום הלא פשוט הזה, בשלושת השבועות הנפתחים היום, הלא פשוטים האלה, נאחל לעצמנו, לכלל ישראל, א', האיחול הכי חשוב, שיפסקו הצרות, שנגיע כבר לעולם מתוקן. ב', ואם יש עדיין צרות, שנהיה במצב שנחבב את הצרות. לא נחבב את הצרות במובן שאנחנו מחבבים את הבעיות, אלא שנחבב את זה שאנחנו מזהים את הסכנות, את החסרונות, את, 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 את החוסרים שיש במציאות, בין האופית, בין העתידית, בין מצד הרגש, בין מצד השכל, כי עצם זה שאנחנו מזהים את זה, זה מראה שאנחנו כבר על ציר הבריאות, על ציר המצב הנורמלי, וברוך השם אנחנו כבר מתחילים לנוע על הציר הזה. נזכה בעזרת השם לבניין ירושלים במהרה. יישר כוח.